עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
ערב טוב מאזינים יקרים, וערב טוב לאריה מליניה, ההק.
מה את קופצת? תני לאות ככה בניחות.
אין, אנחנו צריכים אנרגיות, אנרגיות, יאללה, להרים, להרים.
נו, תני לי.
מה, אני אתן? יאללה, אני אתחיל, אני אתחיל. אני רוצה לספר לך על מה שאירע ברשות העתיקות ב-13 בספטמבר.
את באמת מאמינה שיש משהו ברשות העתיקות ששווה את תשומת לב הציבור?
ועוד איך, תקשיבו לזה. ב-13 בספטמבר בגן לאומי פלמחים עבד טרקטור בעבודות תשתית ובום פגע בתקרה של משהו, נפער בור ונמצאה מערה יוצאת דופן ביופייה, עשרות כלי חרס, כלי ברונזה, חניתות, מה שאתה רוצה. נכנסו החוקרים, התעלפו מ-3,300 שנה, רמסס השני, באמת ממצאים שאי אפשר, לא יסולא בפז, באמת אי אפשר להעריך בכסף. יפה. למחרת, מה קרה? הגיעו שודדים, רוקנו את כל כלי הברונזה מהמערה. למה רוקנו? שאלה לי, אם לסבתא שלך יש טבעת של 6 קרט יהלום, מה אתה עושה עם הטבעת?
שם אותה מתחת למזרון וישן עליה כל הלילה.
אבל גם עם איזה נשק, נכון? שמישהו לא יתקרב אליך חלי. אתה לא צריך
אליי
נשק.
אליי אף אחד כן, לא מתקרב.
בדיוק, עם הנחירות שלך, סתם. בקיצור, לא היה שומר. למה צריך שומר?
לא צריך.
נכון, מה? זה פלי, זה יפה.
3,000 שנה זה אף אחד לא נגע.
אז למה שיגעו? כן, אז היה מישהו שנגע. עכשיו, ברשות העתיקות, קודם כל, פתחו בחקירה. אחרי שהיה הדבר הזה, פתאום הייתה שמירה אדוקה. עכשיו, מי היה צריך לשמור על המערה? כמו על 35,000 אתרים ברחבי הארץ, 18 מהם פעילים. יש יחידה שקוראים לה יחידה למניעת שוד. יחידה מפוארת, שמונה, שים לב, 35,000 אתרים, 12 אנשים.
אוקיי.
תקציב של 27,000 שקל בחודש, אוקיי? והיא זו שצריכה...
זה בערך כמו מפקחי בטיחות באתרי בנייה.
באתרי בנייה, קצת פחות הייתי אומרת, עם כל הכבוד. עכשיו, מה קורה? כשגומרים, שנניח מישהו עושה תשתית ומוצא איזה קבר, באים אנשי הרשות, מתעדים אותו, ומכסים את הקבר. אממה, כן, אממה. היום המנכ״ל של רשות העתיקות, ששמו אלי אסקוזידו, פשוט מפרסם בדף הפייסבוק שלו איפה נמצא כל אתר, אז גם אם הוא מכוסה, למה להתאמץ?
בקיצור, הוא הזמין את השודדים.
משהו כאלה, לא חושבת שהוא הזמין בזה, אבל הם נעזרים בו.
הם איך שהוא הגיעו שם.
כן, מה יש לך?
תשמעי, היה טורניר טניס, עדיין יש, הערב, ג'וקוביץ' משחק בגמר, וגם שיחקו בראש השנה. אממה, בראש השנה, ללא קהל.
למה?
מכיוון שהספונסר מירל שווילי הוא אדם דתי, אז הוא שם כסף כמה מיליונים, לא יודע, בשביל שיהיה טורניר בארץ, אבל לא אומר, לא, אצלי לא משחקים.
עד כאן.
ועכשיו קפצו, כל הצדיקים קפצו להם, ואומרים, מה זה עד שעושים טורניר בארץ, לא משחקים בחג? הלו, שתי אפשרויות. או שתביאו אתם כסף, ותשחקו גם ביום כיפור אם אתם רוצים, כנראה שגם לא, או שתפסיקו לבלבל את המוח, זה התנאים של הבן אדם, זה מזכיר לי את אלה הגיבורים על ארצות הברית. אומרים, אנחנו לא, אנחנו נבנה באיו"ש, ואנחנו פה ושם. האמריקאים נותנים כסף, יסגרו לנו, מה? הלו, תביאו כסף, תעשו מה שאתם רוצים.
כן, יש לנו המון המון דברים, אנחנו לא נלאה אתכם במעיית, תחכו במתח, אבל כן אומר לכם שאיתנו היום בצוות, האורחות והמפיקות מלי בנימין ומיכל קדוש, אחראי על השידור הוא איציק אהרון על הדיגיטל, נוי חסון, שני רומנו ורון שהין, ואנחנו מתחילים. כן, דוח, אומרים, נכון? דוח בזק של מבקר המדינה, צהל לא ערוך דיו לוגיסטית להימשכות הלחימה באזור יהודה ושומרון. מה אתה אומר? בשוק?
את זוכרת פעם, אי פעם, ב-70 ושנות המדינה, שדוח המבקר יצא נייר חלק כזה, כמו... לא. שום דבר לא קרה, הכל בסדר. ברור שיש משהו.
כן. אז איתנו איתן דהן, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון ממשרד מבקר המדינה. שלום לך, ערב טוב, אדוני.
שלום וערב טוב.
אז מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, עשה ביקורת פתע, כן, בבסיסי אימונים של, בבסיס אימונים של חטיבת כפיר שבבקעת הירדן, ומה מצא שם? מה אתם מצאתם שם?
כן, תראה, כחלק ממדיניות מבקר המדינה, אחר שהוא מבצע גם ביקורות מערכתיות ורחבות, שאחת כזו אנחנו מקיימים על התשתיות בצהל, מחליט לקיים ביקורת פתע ולהגיע לשני בסיסים בצהל, אחד בביקה ואחד באזור יהודה ושומרון, במטרה באמת לעמוד על הפערים ועל הנושאים שעולים בתחום בעיקר התשתיות של החיילים ותנאי המחיה. אז אני אתחיל תחילה, אנחנו ביקרנו בגדוד מילואים שבאזור יקיר, סך הכל גדוד של לוחמים, חבר'ה מאוד מאוד רציניים, כולם יוצאי סיירות, ובמהלך הביקורת הזו ראינו מספר פערים שעלו במפגש. הביקורת נערכה לפני כחודשיים. נושא ראשון שעלה, ואני חושב שהוא נושא מערכתי, זה כל סוגיית ההתמודדות של אנשי המילואים בלבול המעסיקים. הנושא עדיין על הפרק ועדיין לא נפטר, ואנחנו עוסקים פה לא מעט זמן.
מה זאת אומרת? המעסיקים, יש עדיין מעסיקים שמאיימים בפיתורים על...
בהחלט, הנושא הזה עולה מאנשי המילואים שמקשים עליהם, ובקיץ, שלושה שבועות אתם מגיעים למילואים, זה המון זמן, זה פוגע בעבודה.
מי צריך לטפל בהם? מי צריך לטפל בהם?
איך מטפל? אני חושב שהנושא הזה הוא ברמה המדינית, והצגנו את זה היום בכנסת, ואני מקווה מאוד שזה יקבל מענה.
יש לי ארבעה עובדים, מי המדינה יכולה להגיד לי מה לעשות?
המדינה באמצעות חוקים, אני מניח שכן, בעבר פעלו ועסקו בכך לא מעט, אני חושב שהיה שיפור, ונראה לי שזה נושא שחייב להיות על השולחן.
מה עוד?
נושאים נוספים שעלו, כתוצאה מתגבורי הסדק באיוש, אז ראינו שלא מעט יחידות נכנסו למחנות, שבבחינה לוגיסטית, במחנה שבו ראינו, היחידה לא הייתה ערוכה, הכוח לא היה ערוך לקלוט אותם בצורה הנכונה, עלו למשל פערים בציוד,
מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי כבר שהיינו בסרט הזה, שלא היה ציוד וחיילים היו צריכים להביא...
אם הזכרת סרט, האם עדיין גבעת חלפון חיה ונושמת?
לא, אני לא חושב שהצבא בגבעת חלפון, אני חושב שהצבא עושה תהליכים מאוד משמעותיים וטובים, אבל עדיין אנחנו רואים בנקודות מסוימות, למשל סוגיית מזון בשבועות הראשונים לא הייתה מספקת. המטבחים לא היו, המטבח לא היה ערוך לקלוט סדק נוסף שהגיע לשם. ציוד לא היה מספק. צריך להגיד שבמעלה הדרך חלק מהדברים תוקנו. למשל, הייתה איזושהי בעיה מבצעית בסמוך לאריאל. אנחנו העלינו את הנושא הזה, ואנחנו יודעים שהצבא דיווח לנו שהוא טיפל בעניין הזה. אבל בסך הכל בסדק המילואים, נכון באמת להערך בצורה טובה יותר לקליטה שלהם באזור יהודה ושומרון.
אתה יודע מה הכי מפתיע בביקורת? שהיא בכלל נערכה, מכיוון, אני, לא, לא, ברצינות.
אוקיי, אתה צודק.
ממתי המבקר אנגלמן עורך ביקורות פתע? הדבר הראשון שהוא הכריז, שהוא נכנס לתפקיד, שהוא החליף את, איך קראו למבקר הקודם? לינדשטראוס. הוא אמר, אין יותר ביקורת בזמן אמת. מה, עוד מעט נצא למלחמה עם עורכי דין ועם הזה? אנחנו נבדוק בדיעבד, והסוסים כבר בוחים.
אז אנחנו, כמו שאמרתי, ביקרנו ביקיר, זה מוצב שנמצא באזור יהודה ושומרון, וביקרנו כמובן גם בחטיבה 900 בבקעה. שוב, גם שם הביקורת עשתה בעיקר בתשתיות במענה לפרט, לא עסקנו בלחימה, אבל ראינו שם גם לצד המון תשתיות ששופרו, למשל, כמו חדר אוכל, כמו אולם שהוקם, אולם ספורט שהוקם בצורה יפה, ראינו גם פערים. פערים, למשל, אזור הבקעה ידוע כאזור מאוד מאוד חם. למשל, לא מצאנו קולרים בכלל בבסיס, אני חושב שזה נושא שצריך לקבל מענה. חיילים רוצים לשתות מים, המים הם מים חמים ולא מספיק קרים, והאזור הוא מאוד חם, מחייב גם הצללות כמובן. הסוגיה השנייה שראינו בפערים זה סוגיית הרפואה, ראינו למשל חיילים שממתינים זמן רב לראות רופא.
זה שערוריה, זאת שערוריה בעיניי.
מה זאת אומרת?
שערוריה.
זה נראה כאילו לא השתנה בצהל הרבה, הרבה שנים. אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, קראתי אותי זה זעזע, אבל בסופו של דבר, מה שואל את עצמו אזרח שקורא את הדוח הזה? רבק, כמה? שליש מתקציב המדינה הולך לתקציב הביטחון. אז ברור שהדבר הראשון זה F-35. אבל מה, אנחנו עוד נשארנו, איפה כל הדוחות על חוסר מוכנות של בריק, האלוף בריק וזה? מה, לא השתנה כלום?
אני חושב שבעניין הזה אנחנו, שוב, היינו בנקודות עצמן, לא כרגע נכנס למה שדיווח בריק, אבל ראינו בעיקר פערים פה שאמרתי בתשתיות, ברפואה. זה נושא שצריך כמובן גם לקבל מענה, בעיקר מרפאת מומחים חיילים שצריכים לנסוע מהבקעה למטה, מהחום, למרכז ולחזור. זה נושא שהוא, שצריך באמת להסתכל ולראות איך משפרים אותו. בדרום, דרך אגב, הצבא עשה מהלך מצוין. הוא הביא מרפאת מומחים, ומקרם אותה בדרום, ואני מקווה מאוד שהדבר הזה ילך למקום.
על הכיפה. יש אליך שאלה עקרונית. עד כמה זה עניין של כסף, ועד כמה זה פשוט עניין של
חוסר תשומת לב.
ניהול שערורייתי.
אז תראה, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, צריך להגיד שבדוח הזה גם עלו דברים טובים. כלומר, החיילים דיווחו שהמפקדים מתייחסים אליהם ממש כמו חלק מהמשפחה שלהם, גם הטיפול, גם היחס, גם בעיות התא של דברים נוספים. אבל לצד זה צריך להגיד שכן, הבעיות נובעות גם מפערים של כסף, שצריך להשקיע כדי לשפר חלק מהדברים, סדרי עדיפויות שצריכים אולי טיפה לזוז ימינה ושמאלה. צה"ל יודע גם לעשות תשתיות טובות. מי שרואה מה שקורה בדרום, בקריית ההדרכה, מקומות נוספים, ישנם תשתיות מצוינות. אני חושב שזה הזמן גם ללוחמים, בבקעה, מקומות נוספים, לתת להם את המענה ברמה הזאת.
איתן דהן, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון ממשרד מבקר המדינה. קודם כל, אנחנו עוד לא נרגענו מהעובדה שבאמת הביקורת הזאת נערכה, אז אנחנו, תן לנו
נכון,
כמה דקות.
נכון, אז לא קיבלנו תשובה ואנחנו כן, גם כן, לא
כן,
מצפים.
לא, לא, אבל אנחנו שמחים בגדול. תודה רבה. תודה רבה.
תודה לכם, שפר נעים.
כן, אנחנו נאמר ערב טוב לטל אברהם.
ערב טוב, לירת, אריה.
אהלן, כתב הפרשן צבאים ומעריב, ובמאה ושלוש אצלנו. טל, אתה שומע את מה שמסכם פה המבקר בדוח הבזק שלו, ואתה מכיר את הדברים?
כן, נדמה לי שאני מכיר את הדברים, ומעבר לדברים שעולים בביקורת בדרך כלל, נדמה לי שיש פה עוד נקודה, שלמעשה מה קורה שצהל נכנס ממצב מסוים שהוא נמצא בו, כלומר נניח מצב של שגרה מבצעית ביהודה ושומרון, ופתאום לתוך הדבר הזה מצטרפים כוחות נוספים ומהלכים נוספים, ואז אנחנו רואים שהצבא הרבה פעמים מאוד מסורבל עד שהוא מתאים את המציאות אל המציאות שבה פתאום יש כמעט כפול גדודים, בין השאר, לא משנה שעלו גם לקחים נוספים.
כן,
כלומר, נדמה לי שבנקודה הזאת, דרך אגב, אנחנו רואים שהסוגיות הללו יכולות להיות גם מוקרנות, כלפי עד שמיישרים קו בנושאים מבצעיים, ראינו את סוגיית קו התפר ודברים שאליו צהל היה פחות מוכן, ועכשיו כן. הוא בעצם בשלבים של התאקלמות שלצערנו, לפעמים אנחנו רואים גם מבצעית תוצאות שהן
כן,
פחות
טובות. אנחנו רק צריכים כאן להזכיר טל שאנחנו מדברים על שובר גלים, שהפך להיות מבצע מתגלגל, זאת אומרת, הכוחות התווספו, ואני רוצה להקריא ברשותכם את התגובה שמסר לנו דובר צהל. צהל תגבר במהלך החודשים האחרונים את גזרת יהודה ושומרון בגדודים לוחמים בכמות גדולה. כחלק ממבצע שובר גלים לסיכול ולמניעת טרור, צהל אינו מחזיק תשתיות גיבוי לכל סוגי הכוננויות, וזאת בשל העלויות הגבוהות, אריה.
כן.
בבסיס האימונים של חטיבת כפיר החל תהליך שיפור ושיפוץ בשנה החולפת, שימשך גם בשנה הבאה, כפי שהוגדר עוד טרם ביקור המבקר בבסיס. חלק ממבצעי הדוח טופלו מיד לאחר הביקור, והיתר מצויים בטיפול.
תשמע, אני קראתי, לא באופן, באופן די שטחי, ואני הבנתי למשל, שחטיבות או גדודים שמתאמנים בצפון, מטבע הדברים למלחמה של עלולה לפרוץ בצפון, פתאום מעבירים אותם לפעילות שהיא על גבול השוטרים ביהודה ושומרון. הרי ברור שהם לא יתאמנו לזה, אלא לזה.
הרי אתה, נדמה לי שאתה עלית על נקודה שהיא ככה בסיפה, דרך שיחה שמנהל שם המגד, ואומר את הדברים ביושר למבקר, וזאת בהחלט נקודה שהיא כאילו לא נמצאת במרכז הדוח, שבדף יותר סוגיות לוגיסטיות ודברים שקשורים גם לבסיס טירונים וגם ליחידת מילואים, אבל נדמה לי שבאמירות הללו של המגד מסתתרת אמירה מאוד מאוד חשובה. אנחנו זוכרים את 2006 וטעמים לפני זה, גם יחידות דרך אגב שמבצעות היום מילואים שמבצעות באופן שוטף פעילות ביהודה ושומרון, יש להם מה שנקרא אופרטיבי, כלומר משימות עתידיות בעת לחימה בצפון, ומי שחושב שבסופו של דבר אם הצבא הגדול יהיה מושקע רוב הזמן ביהודה ושומרון, זה לא יפגע באימונים ולא יפגע בקשירות, הוא טועה. עכשיו הצבא צריך לקחת את האיתות הזה שמוסר ביושר אותו מגד, ולעשות חריש מאוד מאוד עמוק בעניין הזה, ככל שניתן. כן, אני מזכיר לכם שגם הכוחות הסבירים מול המצב ביהודה ושומרון, וזה מצב נתון, פחות מתאמנים מאשר התוכניות המקוריות. עוד יותר זה יכול להיות חריף ובעייתי כאשר מדובר ביחידות מילואים שגם אם מגיעות כל שנה לתעסוקה או לאימון הוא מאוד מאוד מוגבל. מטבע הדברים השנה האחרונה עמדה במוקד יהודה ושומרון לפני הצפון.
כן, אנחנו מנצלים את היותך איתנו כדי להשתמש בידע הנרחב שלך גם למה שקורה עם ההסכם בינינו לבין לבנון בהקשר אסדת קריש. עכשיו מפרסם גלובס בידיעה הראשית שלו באתר שהיועצת המשפטית לממשלה בשיחות בעל פה אמרה לראש הממשלה יאיר לפיד שאין צורך במשאל עם, אין צורך באישור הכנסת, אלא מספיק לפרסם לציבור ולהציג את ההסכם לאחר החתימה שלו. מה כולל ההסכם הזה, טל?
תראו, ההסכם בסופו של דבר נכנס לנושא שהוא המים הכלכליים, רק כדי לעשות איזשהו הסבר, יש המון בלבול, ואנחנו גם בתוך קמפיין בחירות, אז כל אחד לוקח את זה לכיוונים שנוח לו, לא. יש גבול ימי של מים טריטוריאליים של מדינה, זה סדר גודל של 12 מייל מהגבול, זה 1.85, אם אני לא טועה, זה לא אותו יבשת מייל ימי. יש מים כלכליים, ששם יש זכויות כלכליות לאותה מדינה, סדר גודל של מעל 200 מייל מהגבול, רק לשם הבנה, השטח של המים הכלכליים של ישראל הוא כשטח גודל המדינה שלנו. זאת אומרת, הרבה מאוד מים כלכליים. עכשיו, לתוך ההסכם, בסופו של דבר, יש עמידה של פשרה, שבה ישראל, זה משהו שהוא אפילו אולי היסטורי, למעשה, חלק מאותם מים כלכליים, לא ריבוניים, לא טריטוריאליים, יהיו לטובת אותה אסדה לבנונית, שבישראל, גם במערכת הביטחון, רואים אינטרס, תכף נסביר למה שהיא תוקם, ותמורת הדבר הזה, שזה שטח לא קטן, כן? זה סדר גודל של שליש מאותה שטח אסדה, הוא נופל בתוך אותם מים כלכליים של ישראל, לבנון תשלם סוג של תמלוגים למדינת ישראל עבור העניין הזה. קריש לא בתוך הסיפור הזה, קריש יפעל כרגיל, קריש מראש דרך אגב לא היה אמור להיות בוויכוח, חיזבאללה באופן מכוון ניסה לקחת את קריש לתוך הסיפור ולתוך הוויכוח של הגבול. השורה התחתונה, גם אם זה ייקח זמן, גם אני לא יודע אם יצליחו לעבור את מה שעכשיו אמרת בפתיחה, את המאמורה המשפטית ומה כן ומה לא דורש משאל העם, אני מעריך שבכל קונסטלציה פוליטית, בין אם ראש הממשלה הוא כזה, בין הוא אחר,
זה לא ממש, רגע, רגע, רגע.
הבחירות או אחרי.
זה לא ממש, נתניהו בטח.
כבר הבוקר הודיע נתניהו שההסכם הזה לא יחייב אותו.
אני, אתה יודע, הנרי קיסינג'ר דיבר על המדיניות החוץ והפנים של ישראל, ודיבר על זה שישראל היא מדיניות חוץ. בהרבה מובנים, בהסתכלות הישראלית, גם בנושאים הללו, העניינים הפוליטיים גוברים. נדמה לי שביבי נתניהו, שגם מכיר פרגמטיות מה היא, גם בהתנהלות הביטחונית שלו, אל מול האמירות האלה עכשיו, מה שנאמר, בואו ניפגש אחרי הבחירות במצב כזה או אחר. בסופו של דבר, להבנתי, צריך להפריד עניינים פוליטיים,
תגיד,
לפי ויכוח כזה או אחר, לבין אינטרסים ביטחוניים, אסטרטגיים, סליחה, לפי כלכליים של מדינת ישראל.
אני לא זוכר,
אני לא מכיר את העמדה של נתניהו שהיא תהיה שונה בה.
אני לא זוכר שהיה משאל עם לגבי הסכמי אברהם, אבל עזוב.
לא, גם הסכם עוד פעם, אני אמרתי, התחלתי לא סתם בהסבר על מים כלכליים.
כן, כן, שאלה, שאלה. האם, אם הבנתי אותך נכון, ויתרנו על איזה חלק מהמים הכלכליים, או אנחנו מפצים אותם על זה?
להבנתי זה סוג של חכירה של שטח, דרך אגב, מנגד אני אומר שזה שאין משאל עם, לא אומר שראש הממשלה לא צריך באופן הכי שקוף, וזה כן נקבע דרך אגב, להשיג את הדברים, מה נקבע, איך נקבע, ומה הכללים, ועל מה ישראל בדיוק מבטא. כרגע להבנתי, שטח מסוים, ישראל מוכנה כחלק מהפשרה, לא כל הסכסוך בין לבנון לגבי הצורת מדידה נפתר, אבל תמורת הדבר הזה ישראל תקבל תמלוגים בכסף, ומעבר לעובדה הזאת, אל תתרגשו ממה שנסראללה מדבר, ועכשיו, זה ברור עכשיו שכל הקמפיין שלו היה להראות שזה בזכותו, אבל בסופו של דבר אל תשכחו שברגע שיש שתי אסדות אחת ליד השנייה, מדינת לבנון צריך לאינטרסים אחרים לגמרי.
בדיוק, וזה יכול גם להשקיט, כן, יכול להשקיט את הצפון. טל אברהם, כתב ופרשן צבאי במעריב אצלנו ב-103 FM, תודה רבה על הדברים.
תודה.
מצטרף אלינו בעניין הזה יוסי לנגוצקי, גיאולוג, אבי תגליות הגז בים התיכון העמוק.
אלוף משנה במיל.
אבל בסדר, אני רוצה להגיד, זה,
לקחתי לך. סליחה.
אלוף משנה במיל. שלום יוסי, מה העניינים?
בסדר.
הכל טוב.
מצוין. מצוין.
תגיד, אתה היית מעורב גם בקריש או רק
לא,
פחות?
לא, אוקיי. לא, לא, הייתי מטוב, לא הייתי מעורב בקריש. מההיבט הגיאולוגי, הדבר היחידי שאני יכול לבוא ולומר, שלהבנתי, גם אם היא מוגבלת, הקטע שעליו כאילו יש לו ויכוח הוא קצה של מלכודת אפשרית בים הלבנוני.
מה זאת אומרת?
רוב המבנה הגיאולוגי שבו ייתכן, זה עוד לא בטוח, שיש מלכודת של גז, מצוי במים לבנונים שאין על זה ויכוח. הקטע שבוויכוח הוא קטע שהוא הקצה, חלק קטן מתוך המלכודת הזו.
אז תשמע, יוסי, יש לי אליך שאלת אידיוט, אני מבין עוד פחות ממך, תאר לך. אני מסתכל על המאגר הזה שאני לא מבין בכלל איך הוא קיים ואיפה הוא קיים, אבל בסופו של דבר יהיה קו, שמצד אחד שלו יהיה קריש, וסביר להניח שתהיה עוד אסדה מהצד
הזה. יש אסדה. כן,
אז עכשיו אני שואל אותך, האם הזכויות לקידוח הן אנכיות למטה, ויכול להיות ששתי האסדות יקדחו או ימשכו נפט גז מאותו מאגר?
תשמע, אני אענה לך את זה תשובה נורא פשוטה.
תקשיב, אתה תיקח אותו, יוסי, אם אתה לא, זה אולטרה כוכב, היום יש לו שאלות, משהו, כן.
יש אין סוף מקומות בעולם שבהם מאגר מצוי בידי גופים שונים. נקודה. יש נוהלים מוכרים בעולם איך מסתדרים במצבים כאלה. זה לא מקרה נדיר. זה אולי לא מקרה שכיח, אבל לכל עדים קרובות מאוד שיש מאגר, חלקו בידי צד א', חלקו בצד ב', כדי שאף אחד לא יוכל להרע לשני, ישנם נוהלים, וגם במקרה הזה אפשר לפקח את זה, זאת לא בעיה. מה שמטריד אותי יותר מכל הסיפור הזה, זה הטיפשות ורוע הלב של כל מיני פוליטיקאים שמתחילים עכשיו לשפוך בנזין למדורה.
על מי אתה, למי אתה מתכוון?
שנייה.
אוקיי.
אנחנו נמצאים קרוב מאוד ליום הכיפורים. מלחמה שנהרגו בה כמעט 3,000 ילדים. היום אנשים שבחייהם לא שמו יותר מאשר כדורי פינג פונג במקרה הטוב, באים ואומרים שעשו ויתורים, ואוי ואבוי, ובושה וכלימה.
רגע, אבל נדמה לי שמי שאמר, את זה שמע כדור או שניים שורקים ליד אוזנו, אני מתכוון...
מי אמר את זה?
לא נתניהו אמר את זה? נדמה לי שהיום נתניהו...
אם נתניהו אמר את זה, אז אני כמי שמכיר אותו היטב, בתדהמה. אם הוא אמר את זה, לצערי, אני אומר לך, אז הוא ירד מהפסים.
למה? למה אתה אומר?
כדורים, כן, כן. הוא היה קצין טוב מאוד, רגע, אני מעיד, אנחנו מאותה ברנג'ו, הוא היה קצין טוב מאוד, אם הוא אמר את זה, זה סימן שהוא איבד בכלל את ה... את ה... את ה... את השליטה בלשונו.
עד כדי כך.
אז אולי תסביר, יוסי, תסביר לבן אדם, אני לא מבין על מה דיברתם עכשיו. מה המשמעות של מה שאמרת?
אני אסביר לך, תקשיב, תראה. לנו ישנם שלושה מגדלי הפקה בים התיכון. תמר, לוויתן, וקריש עדיין לא מפיק, אבל הוא כבר נמצא במקום. לחיזבאללה יש טילים מדויקים, ארוכי טווח, שבמידה, ואם חס וחלילה נגיע למלחמה, הם יכולים לפגוע באסדות האלה. זהו לא איום צרק. מי שעכשיו שופך שמן למדורה, ואומר שאנחנו לא מספיק גיבורים ועושה שירים וכדומה, עושה מעשה חתר אחריות. מכיוון שמה יקרה? בוא נגיד שאנחנו נעשה שרירים ולא נסכים, ואנחנו אבו עלי ומוישה גויס. ותהיה מלחמה. אני אומר לך שבמלחמה הבאה, אם החיזבאללה ישתתף, לאור כמות הפילים שישנה לה, ודעתי המודאגת בכושר ההגנה הלקוי שלנו נגדם, יהרגו במדינת ישראל לא מאות אלא כמה אלפי אנשים.
אז אתה אומר בעצם שמבחינת...
שנייה אחת.
כן.
וכשזה ייגמר אז מה? כשזה ייגמר אז מה?
אוקיי.
אז מה יקרה? אנחנו ניצחנו? מה יצא מזה שנעשה היום שרירים? עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. לנו יש אינטרס. אני כתבתי מאמר בארץ לפני 3 חודשים, שגז בלבנון זה ניצחון לישראלים.
אוקיי, אדוני, אדוני, כן, אדוני, או, עכשיו אתה הרמת לי להנחתה. אנחנו עכשיו באמת יחסית לשאר העולם נמצאים במקום מאוד, במקום מאוד טוב מבחינת אספקת הגז למדינת ישראל. ואם אני לא טועה, אולי היום, אתה יודע, יום כיפור, אתה יכול להקות על חטא ולהגיד, טעיתי. הייתי צריך לתמוך במתווה הגז, והנה, יצא לנו בסוף טוב.
יש לי חדשות בשבילך שאני חושב שאת שוגה.
אוקיי.
כי נראה שאת לא מצויה בנושא.
אז הנה, תעזור לי.
שנייה אחת.
אני יודעת עוד פחות מאריה.
אם את מדברת, עשי לי לדבר. בבקשה, את מראית אותי, נכון?
כן, כן.
אם אני מרויינתי לדבר.
בבקשה.
את תלפנת אליי, לא אני אליי.
לגמרי.
אני חושב שמדינת ישראל, בנושא מתווה הגז, בזה שאישרה לייצא גז לכל מיני מדינות בעולם, עושה פגיעה חמורה מאוד בימ"ח האנרגטי של מדינת ישראל לעתיד ארוך הטווח. אז אל תהיי כל כך מרוצה מעצמי.
אז אני לא מרוצה מעצמי, אדוני, אז תן לי לענות לך, כי אני ראיינתי את יוסי אבו, מנכ"ל ניו מדיה, והוא אמר לי, אדוני, והוא אמר לי שיש עדיין 1,500...
אבו יכול להגיד כל משהו.
אדוני, ככה, את יודע, כשאתה...
הוא מנהל חברה שרוצה להרוויח כסף,
אדוני, כשאני שמעתי אותך, אז עכשיו, אנא, אדוני, זה שיש לו אינטרס כלכלי, אנחנו כאן לא חלוקים, רק מה שהוא אמר לי, ועל זה אני הייתי רוצה שתגיב, כי נגמר לנו הזמן. הוא אומר, יש עתודות כל כך גדולות של גז פה בארץ, אנחנו, הימחים שלנו מלאים ל-30 שנה, ולכן אני שואלת אותך מה אתה אומר, בלי להתעצבן.
וגם מומחי משרד האנרגיה, סוף כל סוף מסכימים לדעתי, למדינת ישראל, במצב הנוכחי, אם מייצאים גז כפי שהחליטו, יישאר גז לעוד 20 שנה. ומה יישאר עוד 20 שנה? אני אומר לך, אין עוד סיכוי לתגליות גז גדולות מאוד במדינת ישראל.
כן, הבנתי, אוקיי.
אבו יכול להגיד כל מה שהוא רוצה, לא יש אינטרס אחד בלבד. זה להרוויח כסף, זה לגיטימי. אני לא נגד מי שרוצה להרוויח כסף.
אדוני, אנחנו חייבים לשים פה נקודה. אנחנו חייבים, אוקיי. אדוני, אלוף משנה במילואים יוסי לנגוצקי, גיאולוג, אבי תגליות הגז בים התיכון.
תודה.
תודה רבה.
אני מודה לכם.
תודה, תודה, וחתימה טובה. כן, נפל דבר, נפל דבר אריה.
מה נפל? תרימי.
לא אפשר להרים את זה, זה רק בינואר 23. מה נפל דבר? שרת התחבורה הודיעה אתמול בכנס בצפון, או ביום, אתמול לדעתי, בכנס בצפון, שהרכבות לחיפה יחזרו לפעול בלילות ובימי שישי, זה כבר מעל לשנה, שנתיים כמעט.
מושבת.
מושבת לגמרי, פתאום, אתה יודע, אפס, בינואר 2023, ולא בינואר 2024.
הקדימו בשנה.
תחזור?
זה מה שאת אומרת.
תחזור שוב, הקדימו בשנה רכבת תחבורה אצלנו בישראל, איך?
מה זאת אומרת? זה הכל עניין רק, או שישימו כסף ויעבדו גם בלילה, אבל יש דרכים לקצר,
כן,
לא?
כן, אז יש לזה גם איזושהי, איך נאמר, שורה תחתון, כאילו, אתה יודע, מכיר את האותיות הקטנות, רק על מסילה אחת. נמצא איתנו מאוז אינון מברכבת, שלום מאוז, מה העניינים?
היי ליאת, היי אריאל, כל המאזינות כבר מאזינים.
כן, אז הם הודיעו באופן חגיגי במשרד התחבורה, ניסינו לראיין אותם, אבל הם לא מתראיינים, אפילו לא עונים לטלפון, אבל מה אכפת לנו? בינואר הסתיים חשמול מקטע המסילה בין תל אביב לבנימינה, והצומצמו העבודות בין בנימינה לחיפה, אתה גר בבנימינה? תגיד, איך פתאום קרה הקסם הזה? זה דבר שהיה אמור להימשך, ואני אגיד לך דבר נוסף, וגם לך אריה, ניסינו לברר ברכבת. איך זה ייתכן?
הם עוד לא שמעו על השינויים.
דבר איתנו, מנאוז.
זהו, אז באמת יש את הבשורה לקראת הבחירות והקמפיין של מרב מיכאלי, שהרכבות יחזרו לקו הצפון, אבל אנחנו לא מצליחים לקבל תשובות. אם זה באמת יעבוד בכל הלילה, כמו שהם עבדו לפני הקורונה, כן יעבוד ימי שישי, לא יעבוד מוצ"ש, נהריה, כרמיאל, איפה הם בתמונה? כרגע מלבד לצערי מה שנראה כמו ספין בחירות, עדיין אין שום... עובדות בשטח, אז איך זה קורה שקידמו את העבודות? זה אך ורק בגלל לחץ של התקשורת ושל הציבור הזוהם.
השאלה אם זה באמת יקרה, זאת אומרת, מה ההתכנות שזה יקרה?
רגע, רגע, רגע.
כן, רגע, רגע, לארי יש כאן להשגה.
אני מתחיל, תשמע, הרי אני מתפרנס, זה לא בסדר והוא לא בסדר, ואני חותך את כולם, מעביר ביקורת. אתה מכיר איזה דרך לחשמל מסילה בלי לסגור חלק ממנה?
א', כן, אני מכיר, היה אפשר לעשות סדירות במקטעים, היה אפשר לעבוד רק על מסילה אחת, שזה כנראה התוכנית, מה שיקרה מינואר, היה אפשר גם את כל השלוש שנים האחרונות לעבוד רק על מסילה אחת. היה אפשר לעבוד משני הכיוונים, כמו אריה, אם אתה חופר מנהרה על החול, אם אתה סחפור משני הכיוונים, תגיע יותר מהר. החשמול כרגע מתבצע רק מדרום לצפון, אף אחד לא חשב להתחיל גם מנהריה לכיוון חיפה. עובדים בקצב צב ומתקדמים בקצב צב, ואנחנו ממשיכים להיפגע.
זאת אומרת, זה ש... מה שהוא מנסה להגיד, אריה, אני חושבת שאם זה היה מנוהל יותר נכון, אז אולי התושבים בצפון היו יכולים ליהנות מרכבות גם מעבר לתשע בלילה. שזה באמת סטארט-אפ מטורף.
מה את אומרת, שעובדים על החשמול מתשע בלילה עד הבוקר?
הם עובדים על החשמול גם בסופי השבוע, וגם כנראה בערב, אבל זה עוד מילא.
מה את רוצה? עכשיו ששס יסגרו את זה גם בסופי שבוע?
לא, עזוב, הנה, עכשיו הודיעו שהמטרו יעבוד, מטרו הרכבת הקלה, מרוז, הרכבת הקלה, תעבוד בשבת, כן, הודיעו, הנה עוד אחד.
מיכאלי
הודיע,
בוא נראה את זה קורה בשטח.
עד כי היה לי ויכוח על עם אריה על זה לפני השידור.
לא, יש הבדל בין למנוע את זה לבין לבטל את זה. אז בואי נראה מי מבטל את זה.
מה זה למנוע את זה לבטל את זה?
לא, יש לה סמכות לקבל את ההחלטה?
היא קיבלה את ההחלטה, ולהחלטה הזאת יש איזה סמכות, מעוז? לא נראה לי שיש איזה סמכות, היא קיבלה החלטה.
אני יודע רק בצדדים הטיפוליים שהמכרז שיצא למי שיפעיל את הרכבת הקלה מדבר על 5.5 ימים בשבוע. עכשיו אם רוצים שהוא יעבוד גם בשישי שבת, אז צריך לתקציבים יותר גדולים להבטחה ולכוח אדם, ואת התקציבים האלה מי שייתן זה מרב מיכאלי.
כן, גם מרב מיכאלי יש דווקא די הרבה כסף.
דרך אגב, מנכ"ל נטע הוא אדם דתי, חיים גליק.
אני לא חושב שזה רלוונטי.
לא, ברור.
אבל השאלה אם יש מעבר לאמירות גם יש ביסוס ועובדות וכסף אמיתי.
טוב, מאוז ינון, יש לנו את כל יום כיפור להתפלל.
אני הולך לעבוד על זה.
יאללה, תודה רבה, ברכבת.
תודה.
צאו בטרמפים. כן, אנחנו רוצים לדבר על רובוטים.
זו ההתמחות האמיתית שלי.
בבקשה, עד עכשיו הוא העמיד פני הדיוט, ועכשיו הוא יתחיל להפגיז. אז ככה, מייסד ומנכ"ל טסלה אילון מאסק חשף הלילה אף טיפוס של רובוט, ששמו הוא אופטימוס, אולי במחווה למנהיג הרובוטים בסדרת הטלוויזיה הידועה. אופטימוס, איך קוראים לזה? פריים, אופטימוס פריים. רובוט ריקי! מאסק ציין שהרובוט מבוסס על תוכנת הבינה המלאכותית של אפליקציית הנהיגה האוטונומית של מכוניות טסלה, שבבעלותו, ואיתנו פרופסור גורן גורדון, ראש מעבדת סקרנות מהמחלקה להנדסת תעשייה ותעשייה באוניברסיטת תל אביב. אני רוצה לדעת מה זה ראש מעבדת...
הייתי משלם.
מה זה ראש מעבדת סקרנות?
הייתי משלם להיות ראש מעבדת סקרנות.
מה זה? פרופסור גורדון, מה זה לי? אני רוצה. מה זה?
מה זה
מעבדת סקרנות?
אז מעבדת סקרנות, אנחנו מפתיע, חוקרים סקרנות. אנחנו גם מפתחים אלגוריתמים של סקרנות, של רובוטים יהיו סקרנים ויחקרו את הסביבה שלהם, וגם משתמשים באותם אלגוריתמים כדי בעצם להבין סקרנות של אנשים, ומפתחים כלים להערכה ומדידה של סקרנות של אנשים ושל ילדים.
אתה מדבר על בינה מלאכותית?
כן, בינה מלאכותית.
יפה. עכשיו אני מתחיל להבין בכלום. זאת אומרת,
קודם הוא לא הבין בכלל, עכשיו הוא מבין בכלום.
אני חייב להגיד לך, ראיתי את הצוגת תכלית של אילון מאסק, וראיתי את הרובוט משקי הציץ. עכשיו אני אגיד לך את האמת, כשהודיעו, סיפרו לי שהולכים לעשות טלפון ובתוכו מצלמה, אמרתי בשביל מה צריך, יש כבר מצלמה. אז תסביר לי את כל הבלגן הזה עושים בשביל איזה מכשיר שמשקי הציצים?
הפואנטה של הרובוט של אילון מאסק זה בעצם רובוט שהוא יכול לעשות הכל.
גם לקפל כביסה, לנקות, להשיב מצעים, זה מה שאני רוצה. זהו עכשיו בהשקיית הציצים.
אני יודע, אבל בעיקרון אילון מאסק לא מכוון כרגע לדעתי לבתים שלנו, אלא יותר למפעלים ולמשרדים, יותר דברים תעשייתיים, שבהם רובוטים יוכלו להשתלב איפה שנמצאים אנשים. אז הם יוכלו לקחת, כמו שגם היה בסרטונים, לקחת חבילות ולהביא להם מסוח דברים, לעשות המון פעולות שהן מאוד משעממות, או מסוכנות, או משעממות, או...
לריב עם אשתי, הוא יכול.
הוא ילמד אותו, הסקרן, אל תדאג.
הוא ילמד אותו, בדיוק. אם ילמדו את זה, אפשר.
כן.
אבל המטרה היא באמת לעשות פעולות שחוזרות על עצמם כל הזמן, והרובוט הזה נועד גם לראות כמו בן אדם, וגם בעצם...
למה הוא נועד להיראות כמו בן אדם?
זה באמת מיותר.
מה, למה?
אז, לא, אז דווקא לא כאן יש כל מיני סוגיות מעניינות. מכיוון שהרובוט נמצא בסביבה שבה נמצאים אנשים, אז הוא צריך להיות נגיד בגובה שלהם, כי זה הגובה של הדלתות, הוא לא יכול להיות יותר גבוה. אם הוא יותר נמוך, הוא לא יראה מעבר לשולחנות. אם לא יהיה לו ידיים, הוא לא ידע לפתוח דלתות ולא ידע לתפוס דלתות. אנחנו נמצאים בסביבה שאנשים ומפעילים דברים שאנשים מפעילים היום, אז במקום לשנות את כל הסביבה שיתאים לאיזה רובוט ייחודי שנראה בצורה אחרת, מתאימים את הרובוט שיראה כמו בן אדם ויוכל להפעיל את הדברים שעד היום אנשים
מפעילים. יכול להיות גם שהעובדה שהוא ייראה כמונו, הוא גם יוכל ללמוד...
הוא ייראה כמוך, לא כמונו.
בסדר. אז אם הוא ייראה כמוני, אני אוכל ללמד אותו דברים? זאת אומרת, גם היחסים האינטראקטיביים בינינו חשובים?
רגע, אז אני ארחיב את השאלה. אתה יודע שאני מגיע מהספורט. האם יום אחד נראה משחק של הרובוטים שלנו נגד הרובוטים שלהם?
אז זה כבר יש אולימפיאד, יש כבר מונדיאל לרובוטים, שכבר הם כמה שנים, לדעתי כבר עשרות שנים, שהמטרה המוצהרת שלהם זה שיהיה בדיוק מה שאמרת, קבוצה של רובוטים משחקים כדורגל נגד קבוצה של אנשים ונראה מי ינצח. אבל זה עוד לא לגמרי שם, הם בדרך כלל נופלים יותר מאשר
כל דבר אחר. מכבי רובוט תל אביב.
ממש ככה, אבל דברים מאוד מאוד מתפתחים. אני לא יודע אם שמתם לב בתצוגה שלו, הדבר הכי קשה שהיה לו זה ללכת. הוא יודע לתפות, הוא יודע לזהות דברים, הוא יודע כל מיני דברים כאלה, ללכת עם דברים ביד בסביבה אנושית, זה עדיין בעיה מאוד 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 לא טריוויאלית ומאוד קשה.
אתה יודע, אחד הדברים שעולים לי עכשיו בראש, שיש בישראל המון רובוטים שמצביעים בבחירות. אל תסתבך.
אני רק אסיים בזה שאני אומר לך שפרופסור גורן גורדון, בן כמה אתה אדוני? מותר לי לשאול?
אני בן 44.
ילדון, פרופסור, אתה מבין?
סקרנות! עזר, שמע, אתה גדול.
ראש מעבדת סקרנות מהמחלקה לתעשייה, להנדסת תעשייה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה רבה.
תודה רבה.
כן, אנחנו רוצים לעבור לבורס. הערב טוב לאמיר אייל, יושב ראש קבוצת אינפיניטי. איילים, מה העניינים?
ערב טוב ליאת, ארי, ערב טוב.
אהלן.
כן, אנחנו רוצים לדעת מה אתה חושב על הירידות המאוד קשות בבורסות, בעיקר בארצות הברית, אירופה, אנחנו מדברים על השנה הגרועה ביותר מאז 2008.
נכון, מתחילת שנה ועד היום הבורסות בארצות הברית ירדו בין 25% ל-30%, רק השנה הזו. כאשר יש מדדים אולי קצת יותר טובים, אז הם ירדו רק 20%. בארץ התמונה... היא נראית הרבה יותר טוב מתחילת שנה, כשמדדי התל אביב 35 ו-25 ירדו 9% ו-10%, הבנקים אפילו רק 7% ירידה, אבל מה שרואים היום זה איזושהי לחץ מאוד גדול של משקיעים כתוצאה ממה שקורה בסוף השבוע בארצות הברית, כאן ירידות מאוד חזקות, גם בין 2% ל-3%, זה ירידות מאוד חזקות, עם מחזור יחסית מאוד גדול ליום ראשון, וזה הלך והתחזק ככל שהתקדם במסחר. זה בעיקר פדיון של קרנות נאמנות, שהציבור הרחב בעצם, מי שחושש מהמצב מצביע ברגליים ומוכר, הוא בדרך כלל גם מפסיד, הוא תמיד קונה שזה מספיק יקר ומוכר שזה מספיק
להתאפק,
מפסיד.
להתאפק, אנחנו אומרים.
כן, אין ספק שמי שלא צריך את הכסף מחר בבוקר לא צריך, צריך פשוט להתעלם, כי הדבר הכי אבסורדי שהמדינה שלנו כולה הפוכה משיפוצים, המון השקעות בתשתיות, והיום חברות התשתית ירדו 5-6%. הבנקים שהם בעצם דרכם כל התעבורה הכלכלית של ישראל, עם הגז ועם הטכנולוגיה ועם הסכמי אברהם וכו' וכו', ירדו היום בכמעט 4%, הם עושים איזשהו תיקון חזק מאוד כלפי מטה. אז מה עושים משקיעים יותר מתוחכמים? קונים היום, קונים אולי מחר, אם זה ימשיך לרדת, ממשיכים לקנות. ובשלב מסוים, הדבר הזה ייצר מתי? זה ייצר כשהריביות יפסיקו לעלות. ומחר נגיד בנק ישראל אמור לעלות את הריבית, בין 0.5% ל-0.75%. אגב, כל הריבית בארצות הברית היום זה בסך הכל 3.25%, והצפי שזה יגיע למעל 4%. בארץ זה 2% הצפי שיגיע ל-2.3%. זאת אומרת, עדיין זה לא ריביות משמעותיות, אבל השוק
כבר סופרת. בדיוק, ההשפעה היא קשה, כן.
אמיר, תשמע, מאזינים לנו אנשים, ומצבים כאלה אנשים מחפשים קש להתעלות בו, ומי שעולה אצלנו לרעיון, כל מה שאתה אומר, אתה צודק, אבל בפועל, מי שנכנס, מחר מפסיד גם את המכנסיים, נכנס עוד יותר, יש מדד פחד, יש גם מדד היסטריה, אנשים...
אבל זה אריה, אבל אני אגיד לך משהו, כולם מושקעים, כל חודש, ועושים את זה בצורה הכי קלאסית שיש. כל חודש מפקידים כסף, אם נרצה או לא נרצה, לקרנות ההשתלמות שלנו ולפנסיה, יש פנסת חובה. כל חודש טיפין, טיפין אתה משקיע. וזה מצוין, מדוע? אתה משקיע בתקופות של עליות, אתה משקיע בתקופות של ירידות. בעצם הציבור אפילו לא שם לב לזה, את רוב כספו, בטח הפנסיוני משקיע בצורה מדורגת, מה שנקרא בשיטת הסלמי, גם בעליות וגם בירידות. מה שרואים ביום-יום, בשוטף, הכותרות בעיתונים והכסף השוטף, זה רק קצה קרחון. רוב הכספים הם בכלל פנסיונים, זה לא משפיע בכלל עליהם. ולכן, מי שיש לו כסף גם באופן שוטף, שלא צריך אותו מחר בבוקר, אסור שיגיב אמוציונלית.
חבר'ה, אומרים תמיד, בדיוק, אנחנו ניתן את העצה, עצת הזהב. חבר'ה, לנשום עמוק. מי שלא יכול לעמוד בלחץ, לא להסתכל על המסכים, לא קרה כלום.
גם הריבית בסופו של דבר, גם המחיר של הכסף בסופו של דבר, יעלה הדרמה okay. מסוימת שיבינו שהאינפלציה בעולם מצטה את עצמה.
אמיר.
ישראל במקום אחר לגמרי מהאינפלציה, אנחנו
אמיר אייל, חייבים לעצור פה. אמיר אייל, יושב ראש קבוצת אינפיניטי איילים, תודה רבה. ותודה רבה.
תודה, חתימה טובה.
תודה לך וחתימה טובה.